ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
ערב טוב לכם, מאזינים יקרים מאוד מאוד. מאוד 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 מאוד.
מה פתיח?
מאוד מאוד, כי הם יקרים לי. מה יש? גם אתה יקר לי, נו. ערב טוב, אריה מליניאק.
או, עכשיו את יכולה לברך מי שאת רוצה.
עכשיו אני יכולה לברך, אוקיי. אני רוצה לברך את תושבי הצפון.
מה עם הדרום?
גם.
יפה,
הנה, אתה רואה, ברח...
כל מה שתגידי, אני אגיד הפוך. את פותרת אותי בכלל מחשיבה.
אז קודם כל, מאזינים יקרים לי כולם, אבל אני רוצה להקדיש את הדקותיים הקרובות לתושבי הצפון, שהוצמד להם אקדח כלכלי לרקה, ומכריחים אותם לחזור בראשון במרץ לבתיהם.
למה זה כלכלי? זה חינוכי, לא?
אקדח כלכלי, זה מורכב. עכשיו, למה אני אומרת כלכלי? כי מי שירצה שילדיו יסיימו את חוק לימודיהם במסגרת שאליה הם נאלצו לעבור כי הממשלה עקרה אותם מבתיהם, יצטרך לממן את זה ממענק האכלוס. מענק האכלוס יוכל להאחל לו בנחת עד הראשון ביולי, ואז הם לא יקבלו מענק שיבה. מה זה מענק שיבה? מענק שיכול לסייע להם להתארגן בבית. זאת אומרת, אתם צריכים לקרוא.
זה סכום שהולך ופוחת.
והולך ופוחת ככל שעובר הזמן. זאת אומרת, שמישהו בממשלת ישראל חושב שלעקור ילדים באמצע שנת לימודים ולזרוק אותם בחזרה חלק למסגרות חינוך שלא נפתחות, בינתיים, כי אין מספיק מורים ואו המבנים לא מספיק בנויים, או שלחלק שלא יהיו מסגרות חינוך, הם יופנו למסגרות חינוך זמניות. אז הוצאת הילד לפני שנה וחצי, ואם היה לו מזל, אז הוא רק עבר מסגרת אחת, רבים מהם נאלצו לעבור כמה מסגרות, כל מסגרת כזאת זאת הסתגלות, זה משבר, בלה בלה בלה. עכשיו אתה באמצע שנה, אי אפשר לחכות עד הראשון ביולי, רק שנייה.
אני לא יודע למה את נדהמת.
אני נדהמת כי זה טמטום.
אז בואי אני אזכיר לך משהו. את זוכרת, נדמה לי זה ראש הממשלה אמר, תזכירו לי מה קורה בראשון ספטמבר? שהתחיל, זה התחיל בעניין אחר.
מה קורה באמת?
ובכלל הוא לא הבין ששואלים אותו על בתי ספר.
אתה רוצה שאני אזכיר לך משהו? אתה יודע, אני מפונה מחבל ימית.
זה לא חוכמה, אני כבר עם זיכרון
או משהו. לא, אבל אני סומכת עליך, אני מפונה מחבל ימית. אתה יודע מתי היה הפינוי שלנו? אותו טמטום. אפריל.
ובאמצע שנת הלימודים?
אמצע שנת הלימודים.
המיסו אתכם על מסעיות?
על מסעיות, לך תמות. עכשיו, אני מזלי, עוד למדתי בשל הנשיא, אז המשכתי ללמוד באותו בית ספר. אחי, ילד בן 9, מצא את עצמו באמצע השנה, בכיתה שהוא לא מכיר אף אחד, אוקיי? והיה צריך להסתגל. אז אני אומרת, תקשיב, אם המצב הביטחוני היה פרפקט, אוקיי? ואם התשתיות היו פרפקט, והבתים היו בנויים, ולא חצי הרוסים כולם, הייתי אומר, מה הלחץ?
תקשיבי, את לקחת עכשיו פינה קטנה, אני שואל אותך, מה העסק, הביזנס הכי טוב בתקופה הזאת?
שיפוצים.
מלחמה. מלחמה זה העסק הכי טוב, וחלק גדול מהמלחמות, אני מדבר בעולם.
נו.
הם או על כסף, או על אדמה, שזה גם כסף, ואו על דת. זה מלחמות דת. שזה גם כסף, הרבנים וכל הדבר הזה. אז בואי אני אגיד לך, את הצפון בסוף יצטרכו לבנות, את הדרום יצטרכו לבנות, אלביט, רפאל עם הזמנות שאני לא יודע איך הם יספקו אותם. הביזנס הכי טוב זה מלחמה. ולכן גם שר האוצר שלנו מעדיף מלחמה להחזיר שבויים.
ולא בכדי הוא אמר.
חטופים, לא שבויים, כן.
ולא בכדי הוא אמר. שהכלכלה פורחת במלחמה, בוודאי. מה יש לנו בתוכנית היום?
לא תאמיני.
כן.
קודם כל, הבוקר, זה אני אומר לך מידע אישי, תקלת אשראי בכל רחבי הארץ, בעלי כרטיסי אשראי, התקשו לשלם.
מה זה ידע אישי?
שאני התקעתי בסופר ואמרו לי, תשלם במזומן.
כן, אתה קורא את הכותרות במקום, לא נורא, לא נורא, אבל בוא אני אתן לך את... תקשיבו, אוקיי. מאזינים יקרים. הוא, אריה, לא כל כך יודע להבדיל בין הדפים. עכשיו, אני תכף אעשה את הקול הרציני שלי, ואני אגיד, ועכשיו נעבור לכותרות, כאילו בנמוך.
ואני אסביר לך שהלימודים בקריית שמונה ובשלומי יחודשו בעוד מספר שבועות, הודיע על זה שר החינוך. ברשויות המקומיות בצפון מתנגדים להחלטה, אנחנו נדבר עם אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, ובב... אני תראה, אני משתדל לדבר עברית.
כן, כל הכבוד, נו.
תקנית.
נו.
בבורסה, כן? בבורסה. כך יש לומר? לא. בבורסה בתל אביב, עליות שערים.
עכשיו אני לקחתי ממנו את הדף, כי למי שלא צופה בנו בטוויטר או בפייסבוק.
אם גונבים לנו את הדף עכשיו, אנחנו עוברים שדר מוזיקה.
כן. איפה הכסף? העורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, אחראית על השידור, שקד מורג בדיגיטל, גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון, ועכשיו אני אעשה את הכל, ואני אחזור על מה שאריה אמר קודם, אבל בקול של כותרות, נפתח בכותרות. הבוקר תקלת אשראי בכל רחבי הארץ, בעלי כרטיסי אשראי התקשו לשלם בבתי העסק ונדרשו לשלם במזומן.
אריה מליניאק למשל.
בוודאי.
על פי חברת שווה, שירותי בנק אוטומטי, הסולקת את הכרטיסים, התקלה במערך התשלומים הלאומי, הסתיימה בתוך 26 דקות על השעון ונבעה בין השאר ממתקפת סייבר.
ומכיוון שלא היה לי מזומן, רצתי לכספומט בבנק, וגם שם אי אפשר היה להוציא מזומן.
אז היית מתקשר, הייתי לוקח את האוטו, מתניעה, בא. חברי כנסת מהקואליציה מקדמים הצעת חוק שתאפשר לראשונה לכל אזרח לרכוש אדמות ביהודה ושומרון. חברת הכנסת לימור סון הר מלך אומרת כי יש לבטל את החוק הירדני שמונע רכישת קרקעות בידי אנשים שאינם בעלי אזרחות ירדנית או ערבית. הנה, אריה, זה הדיל הבא.
בדיוק. כי אנחנו יכולים לבטל גם את החוק הסיני והיפני, הרבה חוקים. תשמע... זה לא שלנו החוק הירדני.
כן, אז עכשיו תשמע מה יש לסון הר מלך להגיד על זה.
מטרת החוק הזה הוא לבטל את האפליה הגזענית כנגד יהודים הקבועה בחוקי יהודה ושומרון. צערי הרב, ניחה, היינו פה תחת שליטה או ריבונות של מדינה אחרת, אבל אנחנו לא, אנחנו במדינת היהודים, ובמדינת היהודים לא מאפשרים ליהודים לרכוש קרקע ולהיות בעלים על הקרקע. לא ייתכן.
בשנה החולפת נמכרו בארץ יותר מ-101 אלף דירות. עלייה של 41% לעומת שנת 2023. מנתוני הלמ"ס עולה כי מרבית הדירות החדשות נמכרו בתל אביב, ירושלים ואופקים. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת קטנטונת, ואנחנו מתחילים. אני לא יודעת אם אתה יודע, אם שמת לב, שתי עתירות לבגץ מתבשלות על האש, אחת כבר הוגשה על ידי עיריית קריית שמונה, והעתירה היא כנגד החזרת התושבים בראשון למרץ, כי הם טוענים שהם פשוט לא ערוכים, והשנייה היא התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, שנשלחה על ידי דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, ואיתנו אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה.
שלום ליאת, אחר הצהריים טובים, לך, לאריה,
למעטינים. שלום, שלום.
כן, אתם הגשתם בגץ, אמרתם אנחנו לא מוכנים, מערכת החינוך לא מוכנה, ואופס, אמרו לכם שבשני...
רגע, רגע. עוד קודם מכתב מיצוי הליכים.
כן, אבל בסדר, אבל בפועל מה שקורה, שר החינוך הודיע, מה שאתם תגידו לא מעניין אותנו, בשני נפתחת מערכת החינוך, מי ילמד?
בדיוק ככה, נראה שהמדינה מנסה לעשות הכל בכוח, לאנוס את התושבים, אין לי מילה אחרת, לחזור לביתם, אם זה באמצעות לחץ כלכלי של הפחתת המענקים והפיצויים של הפינוי, או באמצעות סגירת מוסדות החינוך, שזה הגרוע ביותר. מה הציפייה? אם סוגרים בתי ספר, ברור שכולם יצטרכו לחזור, כי אף אחד לא ישאיר את הילדים שלו עד סוף השנה בלי מענה, אחרי כל הפערים שהם כבר צברו בשנתיים האלה של הלחימה, ושנתיים קודם בקורונה, ואני גם לא מצליח להבין מה ההיגיון בהחזרה בראשון למרץ, שהשבוע, שבועיים הראשונים זה הסתגלות. מיד לאחר מכן אנחנו בפורים, שכנראה פורים עצוב בלי הערכות של העיר. לאחר מכן פסח, ומיד אחרי פסח כבר יש בגרות. אז למה לטרטר את התלמידים שוב? למה לעקור אותם ממערכת החינוך? והכי גרוע, שפחות משלושה שבועות, מה נשאר לנו? שבועיים וחצי? להורים אין עדיין תשובות. איך הם יכולים לקבל החלטות? איך הורי יכול לדעת להודיע לבעל הדירה 30 יום מראש או 60 יום מראש שהוא מפנה את הדירה?
אביחי.
או שהוא נשאר. הוא צריך לדעת איזה מענה יהיה לו אם הוא נשאר או איזה מענה יהיה לו אם הוא חוזר.
אביחי, תראה, ברור לגמרי שיד ימין לא יודע, לא מבינה מה יד שמאל עושה. אבל אתה אמרת בתי ספר יהיו סגורים?
הם לא יהיו סגורים, אריה, הם יהיו מוכנים, אנחנו עובדים בשיא המרץ, בלי אגב לחכות למדינה, אנחנו כבר התחלנו את הליך השיפוץ עם מתנדבים. תקציבי המדינה הגיעו בשלב מאוחר יחסית, ברגע שהחליטו שהצבא אמר בעצם שבראשון למרץ חוזרים. מאז אנחנו עובדים בשיא המרץ, כל קבלן שיש בעיר מופנה קודם כל למוסדות החינוך, כי זה, אני חושב שזה התנאים המינימליים שצריכים להיות כדי שתושבים יוכלו לחזור בראשון
רגע,
למרץ.
אני כבר
לא מדבר איתך על תשתיות, ולא דיברתי איתך על חוסן.
רגע, אמרת התנאים מינימליים. המינימליים מתחילים קודם כל בביטחון. ואני מבין שבכל צהל אמור לסגת ב-18 לחודש.
אריה, אני שמח שאתה מעלה את זה, אתה צודק. אני קפצתי ישר לנושאים האזרחיים, כי כראש רשות, אתה יודע, אני אמון על האזרחי, לא על הביטחון. אבל לדעתי הביטחונית אמרתי, ואמשיך להגיד, וגם אתה אומר אותה ובצדק, אנחנו יודעים שיש קו חיץ בסוריה, ויש קו חיץ בעזה, אבל אין קו חיץ בלבנון. ואנחנו גם יודעים שהסכם הפסקת האש נמצא על קירי תרנגולת, שהאיראנים שם עוזרים להם להשתקם. כל עוד לא חיסלנו את חיזבאללה. חיזבאללה לא נגוז גם מהתוכניות שלו, לא נסוג מהתוכניות שלו לכיבוש הצפון. משמעות היא שברגע שהוא יתושש, הוא ינסה לצאת לשביעי לאוקטובר משלו, אז מה שתכנו לעשות בעוד שנה, לא יודע, יעשו בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים.
אני רוצה לדעת מה קורה בשני במרץ. הודיע משה דודוביץ' באופן חד משמעי, שמהראשון במרץ, מערכת החינוך אצלו במטה אשר תושבת. מה קורה בראשון במרץ, או בשני במרץ אצלך בקריית שמונה?
אז אני קודם כל פניתי לבגץ כמו שתיארת בפתיח. הדיון נקבע ל-26. חשבתי שזה מאוחר מדי כדי שההורים יוכלו להיערך לראשון למרץ. ופעמים בבקשה להקדים את הדיון. הוא הוקדם, אבל הוקדם לצערי ל-20 לפברואר.
מה קורה בשני במרץ עם בגץ או בלי בגץ?
אני מקווה מאוד, מקווה מאוד שמשרד החינוך יתעשת על עצמו, יבין שאנחנו לא נותנים את המענה, אז דעת מה, אני לא רוצה להגיד המיטבי, כי זה בטוח לא מיטבי, אבל זה גם לא קרוב למענה סביר, בוא נגיד ככה. עם 70 הורים שחסרים לנו,
אביחי, מה קורה? לא, תענה לי, אני שואלת אותך שאלה פשוטה.
ליד, אנחנו עשינו ועושים את הכל שבראשון למרץ מבחינה פיזית בתי הספר יהיו ערוכים. מה קורה מבחינת מורים? מה קורה מבחינת גננות? אני לא יודע לענות לך, כי הם עובדי משרד החינוך ולא עובדי עירייה, ובדיוק בגלל זה אנחנו פונים לבגץ. יותר מזה, ניחא שבעיר, אני יודע להגיד לך שהמבנים יהיו מוכנים. מה קורה עם המבנים בפוריה? מה קורה עם בית הספר שהקמנו בתל אביב? שם אני עוד לא יודע להגיד לך מה קורה, כי גם משרד החינוך עוד לא ממש החליט אם הם נסגרים או לא נסגרים.
אתה פותח את מערכת החינוך בקריית שמונה בשני במרץ?
אני מכין את המקסימום שאני יכול עד הראשון למרץ. אם בפועל היא תהיה מוכנה בצורה שמאפשרת פתיחה, זה תלוי גם במזג האוויר ולא בנו. בינתיים אני רואה שצפויה לנו שערה, ואני בספק אם הם יהיו באמת ערוכים ככה בראשון למרץ.
ואם לא, מה קורה?
קודם כל, גם אצלי הנהגת ההורים הודיעה שהיא מתכוונת לשבות. אני רוצה להאמין שאנחנו ב-20 לפברואר נצליח לשכנע את בגץ שזה לא תנאים אופטימליים לחזרת תלמידים, ושהם לא יחזרו, ואנחנו נעשה את הכל כדי שהם לא יחזרו. מה שלא יהיה, אנחנו עושים גם את הכל כדי להיות מוכנים בראשון במרץ הכי טוב שאפשר.
יפה.
אם זה יספיק, אני לא יודע.
תקשיב, אני לא סתם זרקתי לך פתאום את העניין הביטחוני. כמה מתושבי, כמה אתם בסך הכל בקריית שמונה?
26,000.
כמה מתוכם היום נמצאים בקריית שמונה?
4,000-5,000.
עכשיו, כמה אתה מאמין שנניח אם הייתה נפטרת הבעיה של בתי הספר, כמה מהם היו חוזרים בשני למרץ?
אני חושב שהרוב היה חוזר למעט מי שחושש עדיין מהשיקול הביטחוני, אבל גם חשוב לציין את זה. תושבי קריית שמונה הם פטריוטים אמיתיים, ציונים אמיתיים. המצב הביטחוני לא גרם לאנשים לעזוב. אנחנו גרים על הגבול מבחירה. אני חושב שציונים אמיתיים גדלו על ההלכה של שמונת גיבורי תל חי, שקריית שמונה קרויה על שמם. אנחנו גדלנו על ההלכה של תל האחרון והגבול האחרון, לא כסיסמאות, הלכה למעשה כדרך חיים, ואני לא חושב שמישהו מורתע ממצב ביטחוני. כולנו מורתעים מפלישה של חיזבאללה, מכוח רדואן, שבגלל זה גם אני חושב היה הפינוי הגדול בשביעי לאוקטובר. אז נכון שבשנה, שנתיים הקרובות, או עד שחיזבאללה יתושש, או כל הוצאל יושב פנימה, כנראה שאיום הפשיטה ברובו לפחות הוא שר, אני לא אפשר להגיד ב-100%, אבל לא צפוי פלישה כזו. מה יהיה בעוד שנה, בעוד שנתיים? אני לא יודע להגיד לך. אני גם לא יודע להגיד לך מה יהיה ברגע שצהל יצא משם. הרי ברור לכולנו שעל צבא לבנון אנחנו לא יכולים לשים את מבטחנו, ולא הם אלה שימנעו את הפלישה הבאה, ואפילו לא את ירי הרקטה הבאה.
בקיצור, מה שאנחנו מבינים לסיום, אביחי, נשים פה נקודה, הנהגת ההורים משביטה את מערכת החינוך בשני במרץ, אתה עדיין לא יודע אם אתה נותן להם גב.
אני בתפקידי ובאחריות שמונחת על כתפיי לא יכול לאמר. אני צריך לפעול בכל הזירות. גם להכין את המערכת חינוך הכי טוב שאפשר לראשון למרץ, במידה וזאת תהיה החלטה בכל מקרה, וגם פועל במקביל מול בגץ כדי לנסות ולבחות את ההחלטה.
ואיך אתה בעניין קמפיין הבחירות שלך?
תראי, כמו שאת רואה, אני עסוק עדיין בעשייה ובהכנה של הראשון למרץ. אין לנו את הפריבילגיה לעזוב רגע את כל השיקום וההכנות לחזרה ולהתעסק רק בבחירות. אז זה מאתגר, גם
הצורך
לעסוק בשניהם, וגם מאתגר לרוץ בכל רחבי מדינת ישראל. את יודעת, תושבים פזורים עד אילת.
אז זה כבר נותן לך את התירוץ, עם חלילה וחס. וחלילה, לא ייבחר, אתה יודע, אז הוא היה רגיד שעושה
תירוצים.
מה זה לא ייבחר? הוא לא ייבחר בגלל הרעיון הזה. נפלת בגדול.
אביחי שטרן, אנחנו מודים לך מאוד. תודה רבה.
אגב, אבל אם כבר דיברנו על הבחירות, בואו ננצל רק את הבמה לקרוא לכולם, לצאת, להצביע, אני אפילו לא אומר למי, את יודעת מלא, שיצאו לממש את הסוג שלהם.
לא, אתה לא אומר למי.
בחירות גורליות ועתידיות לעתיד העיר.
תודה רבה, אביחי שטרן, בהצלחה נגיד לך כמובן.
תודה גם
לך. תודה,
תודה. אני אמנם, המקצוע, הג'וב השני שלי זה מדליק קבאי, זה הפוך מקבאי.
פירומן.
פירומן, בדיוק.
פירומן או פירומן?
פירומן. אני רוצה להזכיר לך שראש הממשלה ביקר בצפון, הוא נפגש עם סגנו של אביחי.
לא עם סגנו, עם מי שמתחרה.
נציג הליכוד.
כן, זפרני, אלי זפרני.
אין ראש עיר, יש נציג הליכוד.
עזוב, קיש נפגש איתו, רק סליחה, קיש נפגש איתו לדעתי אתמול, נכון יעל, אתמול הוא נפגש עם קיש, אז הוא נפגש איתו אחרי שבפעם הקודמת, אופס, גם דילג.
דילג מעליו.
איזה מעליב זה?
כן, אמרתי לך, רק דרום. אז ויתר, יש בדרום אנשים, צריך לשקם.
תקשיב, אני מאוד מקווה, באמת, אני פתחתי בזה ואני חוזרת. אני מאוד מקווה שמישהו, תקשיב, שמישהו יתעשת. מה בוער לכם? מה בוער לכם? למי עצה הדרך?
המוצבים, המוצבים בלבנון, זה מחזיר אותי למלחמת לבנון השנייה. שעוד פעם אנחנו התבצרנו בתוך הבופור וכל המקומות האלה, וזינבו בנו. ואני אומר, צהל הוא צריך להיות
אקטיבי, אבל לא נותנים,
דינמי.
אבל תקשיב, האמריקאים לא נותנים לנו.
מה?
תדבר עם טראפ רגע, נו.
טראפ חבר שלנו. מה? הוא נותן לנו יד חופשית, הכל.
אבל הם לא ממש...
לא ראית לקנות אדמות ביהודה ושומרון, הכל אנחנו עושים.
תגיד, יש שם, תן לי איזה הצעת מחיר, מה?
לא נעים להגיד לך.
נו.
פעם אבא של אשתי, הכניס אותי, תקשיב, הכניס אותי באיזה עסקה, וקניתי אדמה ליד נבי סמואל, מקום מדהים.
נו, ו?
ו? הלך הכסף.
הלך הכסף, למה? כי אתה לא ירדני.
איפה הייתה אסון הר מלך?
אתה לא ירדני.
אני עד היום רשום בטאבו ברמלה.
באמת?
אני חושב, אם לא רימו אותי גם בזה.
כנראה רימו אותך. טוב, אז עכשיו מה, דיווחי תנועה?
יאללה.
יאללה. כן, תקלה, שוב תקלה ארצית, לא נגיד תקלה, אלא שוב תקלה ארצית במערכת סליקת האשראי של שווה, שיבשה הבוקר את מערך התשלומים בכל רחבי הארץ. האם היה זה רק 26 דקות, כפי שהם טוענים? ייתכן, אבל...
סיפרתי לך.
כן, לא, אז התחלת לספר...
את יודעת מה אנשים עשו?
לא, בבקשה, מה?
מכיוון שפתאום הקופאית מודיעה, כל הקופאיות מודיעות בסופר, שאין תשלום באשראי. מי שרוצה שיביא מזומן, רצים לבנק הסמוך, אי אפשר למשוך מזומן. מה עשו? אנשים השאירו את הסלים, כי אין מזומן, וזהו, התרגלנו לחיות בלי מזומן.
אז מי שעוד נתקע, בתחנת דלק הפעם, הוא גיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט, אלן.
אלן, ערב טוב.
כן, בוא נספר לנו את החוויה.
הלכת ברגל?
כן, כמו הרבה אנשים אחרים.
ספר את החוויה, בבקשה.
אני, את יודעת, אנשים באים לתדלק בתחנות דלק, גם אני, והתשלום הוא בדרך כלל דרך אשראי. אני ספרתי שם משהו כמו 7 מכוניות, שפשוט עמדו ולא יכלו לזוז, וגם היו שם במקרה 2 נשים ו2 מכוניות שגם אמרו שפשוט אין להם מזומן, אבל גם אין להם דלק. ובפנים בתוך החנות שמשלמים, לא נגיד את השם לזה פרסומת, אז גם הקופות לא עבדו, כי לא יכלו לשלם גם שם. וככה נראה...
רגע, אבל עוד משהו, רגע, סליחה על השאלה המטומטמת. הדלק... יצא? כי לפעמים גם
כן.
ש... כן,
כן, כי פשוט אין... צריך להבין, זה מערכות אחרות לגמרי, כן? זה היה תשלום על הדלק.
הובנתי, זאת אומרת שזה לא קשור, זה לא קשור.
אי אפשר לשלם על דלק במזומן.
אפשר?
האירוע, אתה יכול דרך הקופה בתוך...
אבל אין קופה, נשמה.
אם זה מזומן, האמת, לא, אני אגיד, אני אסביר עוד פעם, זה תלוי מה מותקף. מה שהיה היום...
זה היה סייבר, רגע, נתחיל מרגע, שנייה. זה היה סייבר, מתקפת סייבר, קודם כל שנבין מה היה.
כן, זו הייתה מתקפת סייבר, היא הייתה מאוד מאוד דומה למה שקרה גם באוקטובר וגם בנובמבר, הזכרת את זה בפתיח, שבאמת מה שהותקף זה מה שנקרא סליקת האשראי. הסליקה זה התהליך שקורה טכנולוגית בין הכרטיס שעובר מהטלפון או פיזית, ובין החיבור לחברת האשראי שמחויבת.
אתה אמרת עכשיו משהו שאני חושבת שאנחנו צריכים לשים לב אליו, אריה, גם אתה, שים לב. אם זה כבר משהו שקרה באוקטובר, אנחנו מדברים כמה חודשים אחורה, 3 חודשים אחורה נגיד, אוקיי, 4 חודשים אחורה, איך זה קורה שוב?
מזה הוא מתפרנס.
מזה הוא מתפרנס, אבל כדי שלקבל את המשכורת ואת הריטיינר, הוא צריך לדאוג שזה לא יקרה שוב, נכון גיל?
תראי, העניין הזה בסוף, במקרה אנחנו לא מפרסים מזה, אבל בכל זאת, כדי לענות על השאלה בכל זאת. לא, אני אסביר.
אנחנו, תקשיב, אני אעשה גילוי נאות. אני יכולה לעשות גילוי נאות שנייה?
את אוהבת אותו.
כן, לא, הבן שלי עובד בצ'ק פוינט, אז מבחינתי תתפרסמו, בוא.
לא, אני אשכן את זה.
אוקיי.
כן.
תראי, אני אסביר את זה. בסוף, מה שמותקף בדברים האלה, זה לא, לא פרצו לחברות הללו, לא לאשראי שלנו, ולא לחברות האשראי, ולא גנבו לנו את הכסף, חשוב להגיד את זה. מה שמותקף פה במתקפה מסוג מניעת שירות, מה שקרה היום, זה שבעצם מנסים להקריס דרך המון המון פקודות ששולחים לחברה שעושה את הסליקת אשראי, פשוט מקריסים את המערכת כמו שלייצר פקק בכביש. ולכן באותם 26 דקות או 40 דקות, לצורך העין באותה שעה, פשוט אי אפשר היה להשתמש בשירות, לא כי הוא נפרץ, אלא כי הוא נתקע. ולכן, בחזרה לשאלה שלך, יש אמצעים שיכולים לנסות להכיל יותר מהתעבורת רשת הזאת, מהפקודות שנשלחות שם, כדי שזה לא יקרוס.
מי מרוויח? מי מרוויח מהתקלה?
אף אחד לא מרוויח מהתקלה.
אז מה, זה סתם לעשות מה?
אף אחד לא מרוויח, ולכן, תשאל שאלה טובה, לכן... בעוד שאף גוף לא לקח אחריות לגבי התקיפות האלה, בעבר והערכתי גם במקרה הזה, מי שעושה את זה, זה גופים שמנסים לעשות לנו נזק ורעש, ולהלחיץ אותנו, ובהקשר הביטחוני שאנחנו מציעים בו, מדובר בגופים כמו איראן, דברים מהסוג הזה, זה לא שחקן שמחפש להרוויח כסף, זה שחקן שמחפש לעשות בלגן. ואלה שחקנים שהמניע שלהם הוא פוליטי, הוא ביטחוני, ואגב, היכולת לייצר כזה פקק תנועה אדיר על חברות כל כך גדולות, זה כלים שנמצאים בידי מדינות, ולכן ההערכה שלי...
אבל אני שואלת אם אי אפשר למנוע.
זה מדינה.
אבל אי אפשר למנוע, זאת אומרת, אנחנו...
כמו שאמרתי, אפשר למנוע.
רגע, 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 אני רק... זה זורק אותי ככה, בבא, זה לאיראן. אתה זוכר שבאיראן פתאום כל תחנות...
אנחנו.
מה פתאום?
לא, על פי מקורות בגבעתיים.
כן. בקיצור, אז תחנות הדלק שלהם הושבטו, פתאום נדלקו כל מיני שלטים ברחבי איראן או טהרן שהיו פרו-ישראלים. אנחנו לא אומת הסייבר? סליחה.
אז מה?
אל תגיד לי אז מה.
אז מה?
אני אענה על זה כי זה שאלות טובות.
ברור.
וחשובות. תראי, זה עניין של ניהול סיכונים. קודם כל, מה שהותקף פה זה גוף פרטי במדינה ולא המדינה. ובסוף זה חברות פרטיות. אותן חברות פרטיות, שווה במקרה הזה, עושות ניהול סיכונים שלהם על מה הם יכולות לעשות וכמה תעבורת רשת הם יכולים לקבל ומאיזה מקומות בעולם.
וכמה כסף זה יעלה להם.
וגם, וכמו כל ניהול סיכונים, הם עושות הניהול סיכונים שלהם, והעובדות היא שזה לא קורה כל יום. האם אפשר למנוע דברים כאלה? אפשר למנוע דברים כאלה. זה לא פשוט, ובסוף זה משחק קצת של חתול ואחבר. כי אם אפשר, נגיד הקיבולת היא נגיד 100, אז עושים 101, הצד השני, ואנחנו הולכים ל-1000, אז הם עושים 1002. ככה זה עובד בעולם שהוא מחובר דיגיטלית, ולכן התקיפות האלה קרו, התקיפות האלה גם תקרנה בעתיד, וככל שאפשר לצמצם את הזמן שאנחנו כאזרחים נפגעים, מה טוב, צריך לקחת בחשבון, זה יכול לקרות עוד פעם, אז מי שלא הולך עם מזומן, שיקח בחשבון, זה יכול לקרות.
רוצים לקצץ
מזומן? מה זאת אומרת?
כן, השימוש במזומן.
המגמה היא לבסוף, רק דיגיטל, ותראה כמה אנחנו הפכנו לתלויים במחשב הזה.
אבל אריה, אצלי בתחנת דלק ואצלך בסופר, מי ששילם זה מי שהיה לו מזומן, אלה העובדות. עכשיו, טכנולוגיה זה דבר טוב, צריך להגן עליה, העולם הולך לשם, אנחנו מדינה מאוד דיגיטלית, זה הכל, זה כבר מאחורינו, זאת אומרת, אנחנו שם וזה רק ילך ויקרה יותר, כי בסך הכל זה יותר נוח וטוב לכולם. אבל יש את המקומות, כמו היום, שראינו מה מתקפת סייבר יכולה לעשות, וראינו מה האפקט של דבר כזה. לשמחתנו זה היה יחסית קצר ולא פגע בחיי אדם או דברים מהסוג הזה. זה יכול להגיע לזה. אז בוא נגיד שקיבלנו תמרור עזרה מאוד רציני היום, ואם נשתמש בו, אז נוכל למנוע דברים כאלה גם בעתיד.
עד התמרור הבא.
כן, אני רק יוסיף בחצי דקה או בחצי מילה, למה חצי דקה? חצי מילה. אנחנו פנינו לחברת שווה, וביקשנו מהם לעלות פה לשידור, ולהסביר לציבור מה קרה.
אם לא שמת לב, הם לא אמרו תקלת סייבר בהתחלה, ואז יש גם אפשרות שזה תקלת מחשוב אצלם, והם ממש קפצו על הסייבר, כאילו, אנחנו קפנו.
לא, לא, אני אומרת לך שאני, אני והארי חלוקים בעניין הסייבר.
אחריות.
כן, כן, אבל ברעיון, אז בוא, חברת שווה היא חברה מאוד מתוקשרת. גיל, אני לא יודעת אם אתה יודע, ארי, אתה בטח יודע, כל דבר, כמה השתמשו בכרטיסי אשראי, לא השתמשו, אנחנו מתים על זה.
הם רואים הכל.
כן, הם רואים הכל, רק כשיש כשלים, פחות מתראיינים, אבל נו, מה נעשה? אנחנו יוצאים לפרסומות שווה. גם ארי וגם אני מתעסקים עם ענייני טיפים לחיסכון, איך להתנהל נכון מבחינה כלכלית, אז אנחנו מפנק אתכם בכל תוכנית, באיזה כמה דקות מרוכזות על העניין הזה, שוט ארי.
אני קודם כל, מכיוון שזה עניין רציני, אני אקדיש את זה, כל תוכנית נתקדם קצת.
יאללה.
תראי, אנשים צריכים לקבל החלטות מהחשובות בחיים עד הקטנות בחיים. ולפעמים הם מבולבלים, והמציאות כל הזמן משתנה, והם צריכים לקבל החלטות. איך אנחנו מקבלים החלטות? אם אתם מבולבלים, או אם אתם מרגישים שאתם תקועים באיזה קטע מסוים, תשאלו את עצמכם שלוש שאלות. השאלה הראשונה, לאן אני רוצה להגיע בדיוק? וזה אומר מטרה, ברורה, ספציפית, נקובה בזמן, אוקיי, שיהיה ברור לכם. עכשיו, אם אתם קובעים לעצמכם מטרות מדידות, אתם יכולים לבנות לעצמכם לוח תוצאות, שישקף לכם, דרך אגב, בעיניי, השאלה הכי חשובה, או הכי קשה לענות עליה בחיים. איפה אני נמצא באמת? זאת אומרת, מכירה את אלה שלוקחים סיסמאות לחשבון בנק ולא נכנסים לשם? הם פשוט לא רוצים לראות את זה. אני לא רוצה להיכנס לשביעי באוקטובר, אבל זה נותן חלק מהתשובות ללמה ראינו ולא ראינו. אז אחד, מטרות. לאן אני רוצה להגיע בדיוק? שתיים, לוח תוצאות, כמו מגרש כדורסל, מסתכל ואתה רואה בדיוק מה יש לך, לא שילמת בתשלומים ולא הוא מגיע לי, כלום, לוח תוצאות.
לא להיות בתיאנה.
מה שאתה רואה זה מה שיש,
בדיוק.
להיות נוכח. Yeah. והדבר השלישי, אם אתה יודע, השאלה השלישית, איך אסגור את הפער בין איפה שאני רוצה להיות, שלמשל אני מינוס, אני לא יודע, 7,000 או 70 אלף שקל בבנק, לבין איפה שאני רוצה להיות מאוזן. ולכן, תראו מה זה, שלוש שאלות, לאן אני רוצה להגיע בדיוק, איפה אני נמצא באמת, ואיך אסגור את הפער, ווייז. זה בדיוק השאלות, אתה מכניס לאן אתה רוצה להגיע בדיוק, הוא אומר לך איפה אתה נמצא באמת, ונותן לך אונליין תוכניות לסגור את הפער. תשאלו שלוש שאלות ויש לכם ווייז,
לחיים
ובתחום הפיננסי.
אוקיי, ואני רוצה לדבר איתכם היום על שיטת התקציב ההפוך. מה זה שיטת התקציב ההפוך? בדרך כלל אנחנו בונים את התקציב המשפחתי שלנו, אנחנו רואים מה ההכנסות, מה ההוצאות, ואנחנו גוזרים מתוך התוצאה הזאת את ההתנהלות הכלכלית שלנו, נכון? יופי. ואני אומרת לכם שאחד הדברים הכי חשובים זה, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, גרוש לבן ליום
שחור.
יפה מאוד. ומה זה אומר? איזשהו סכום, כל אחד כמה שהוא יכול, לשים בצד ולחסוך אותו, אם בקרן כספית, אם בקופת גמל להשקעה, כל אחד לפי מה שהוא מחליט. עכשיו, בדרך כלל אנחנו משאירים את החיסכון לסוף. קודם כל אנחנו מכניסים, מוציאים, ואם נשאר לנו משהו, אנחנו שמים אותו בצד. לא. אני רוצה שנלך הפוך.
יפה.
זאת אומרת, אנחנו קודם כל נקבע את הסכום שאנחנו רוצים לחסוך.
מפרישים לחיסכון.
כן, כמובן, כמובן. לא להגזים, זאת אומרת, אם אתה מכניס, אחרי ההוצאות שלך, לא יודע, אתה מכניס, תניח 10,000 שקל, אתה לא תשים בחיסכון 5,000, כי זה לא ריאלי, אבל בוא נגיד לפחות 10% לנסות, 15% בהתחלה, אתה קודם גוזר את החיסכון החוצה, ומהתקציב שנותר לך, אתה מנהל את ההוצאות שלך.
או בשפה שלי, כללי משחק. הכל אצלי משחק. אלה כללים שאתה צריך לקבוע, כאילו מישהו אחר מנהל לך את, את הכסף. ואתה נותן לו כללים, כל חודש 10%.
10% אני שם...
ואת היתר יש כסף סל לטורקיה.
כי מה קורה? כי מה קורה? הרי אנחנו כל... הבזבוזים זה לא בעיה. אז אנחנו בזבזים, בזבזים, ואז אומרים, אוי, לא, אין לנו כסף לחסוך. אין דבר כזה. לא קיים.
יש טבלה שצריך ללמד אותה בבית ספר יסודי. הדחוף, דחוף וחשוב. אנחנו עושים בדרך כלל את הדחוף, והכי חשוב להתחיל, put the first thing first. את מה שחשוב תשים בהתחלה.
חיסכון למשל. עכשיו פרסומות. פרסומות. והגענו לפינת הבורסה שלנו, ערב טוב אלדד תמיר, תמיר פישמן.
ערב טוב,
אהלן.
שלומכם, אהלן.
מה זה שלומכם? שלומי, שלומי, שלומה, שלומה.
אתה מבין את הכלב הזה? אתה מבין? איזה איש חמוד, נשמה. אבל אני הבאתי לך הרבה ירוק היום, אני רואה הבורסה ירקרקה, אז תן לנו קצת בשוטף.
כן, הבורסה קראתי ירקרקה, כי פתאום ההסכם כן ככה מתקיים, אז אחרי כמה ימים של ירידות, אז אנחנו רואים היום ירוק יפה. תדעת, יש גם תדעת, יש מחר מדד, הצפי למדד הוא בין 0.4 ל-0.6, שזה יחסית גבוה. בואו נראה שנעמוד בזה, ואולי אם המדד יעמוד ב-0.4-0.6, אנחנו ברמה שנתית קדימה, פחות מ-3%, ואז תורטית היה צריך להוריד את הריבית, רק אין תקציב.
חכה, חכה, המדד מחר!
נכון, המדד מחר, אבל אתם צריכים היום לסגור תקציב.
יקירי, יקירי, רגע, לא, אבל שנייה. הרי הורדת ריבית של הנגיד לא רק תלויה בתקציב, היא גם תלויה במדד. מה יהיה במדד? מחר?
אמרתי, 0.4-0.7,
זאת אומרת שלא, עוד לא.
עוד לא, את אומרת, אוקיי, אז לא צריך להגיד, יש אתר חוזה, סבבה.
אז גמרנו, אוקיי. ומה עם האינפלציה בזה? מה עם האינפלציה?
אז האינפלציה בארצות הברית התחילה אתמול קצת בבעלה, ואחר כך נרגע קצת, כי בסופו של דבר, אני יודעת, בסוף גם המדד, שמו לב שכמעט כל העלייה נבעה מבננות, אני חושב, ומעליות מחירי הרכב. אז בסוף איכשהו העסק הזה לא הפחית את האנשים.
אולי היום קניתי בננות.
אני רואה את אריה נדלק, בננות.
לא בננות, ביצים, ביצים.
אבל אי אפשר היה לשלם בקופה.
יפה.
הוא הלך לכספומט.
כי הייתה בעיית מחשוב בכל הארץ.
הבנתי, אוקיי. אז בקיצור, נרגע העניין של האינפלציה בארצות הברית, והנגיד כבר אמר באיזה רעיון בקונגרס שהוא לא יוריד כרגע את הריבית, הוא יחכה, אז יש לנו ודאות לעוד איזה חודש.
ועוד משהו קטן ככה לסיום, אתה יודע, האוצר, מה זה מבסוט מעצמו ואף על עצמו עם הנפקת האג"ח, וואו, 5 כמה? 5 מיליארד? כמה זה?
כן, כן.
וואו. 5
מיליארד בריבית, אז בואו נסנן קצת את המצוננים.
שפוך עלינו איזה דלי קרח, יאללה.
נסנן את המצוננים, אז לגייס כסף למדינה כמו ישראל זה לא בעיה, הכל עניין של ריבית, אוקיי? אז בסוף זה השוק. הריבית היא יחסית גבוהה, היא 5.8.
צמוד לבננות.
צמוד לבננות. ובוא נגיד ככה, אם הדירוג של ישראל לא היה יורד, היינו מגייסים בפחות כסף. אבל בגללנו, בגלל אנשים כמונו, הדירוג ירד. אז כאילו, אז אנחנו צריכים להשתפר.
הבנתי, הבנתי.
נכון?
כן.
בגלל אריה, הדירוג ירד.
מודה ועוזב.
ירוחם, כן.
ירוחם אשל.
כן.
וואלה, אתה איפה הלכת היום?
נו, 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 נו.
כן, טוב, תודה, נו, באמת, זה בלתי נשלט הבן אדם. אלדד תמיר, תמיר פישמן, מודה מאוד.
זה מה שיפה בו, תודה רבה.
לא, לא רק זה, הוא יפה בכלל.
יפה, יפה.
מהמם, כן, אלדד תמיר, תודה רבה, תודה רבה, ותודה רבה לעורכת שלנו אלה ילון, למפיק יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג, ובדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקו.